הכוכבת הבאה. בגיל 22, נופר סלמן היא כבר מוזיקאית, יוצרת ושחקנית תיאטרון וטלוויזיה, המנהלת ביד רמה את הקריירה שלה מבית הוריה בראשון לציון. בריאיון עימה היא מסבירה עד כמה היא דומה לדמות הזמרת שעושה את צעדיה הראשונים בסצנת המוזיקה המזרחית, בסדרה החדשה היורשת, חושפת את הקשיים שאימה נתמודדות נשים בתעשייה הזו ומדברת על היציאה הטריה שלה מהארון. כתבתה של אינס אליאס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. טופז בדש מצלמת את הקליפ הראשון שלה. נערה מהפריפריה שאוהבת לשיר ועושה את צעדיה הראשונים בתעשיית המוזיקה המזרחית. בסצנה זו שמופיעה בפרק השני בסדרה החדשה של קשת 12 היורשת, בדש, בגילומה של הזמרת והשחקנית נופר סלימן, עומדת במרכז הפריים, לבושה בסמלה ורודה וסרט לראשה בסגנון קרמן מירנדה, הכוכבת הברזילאית משנות ה-30. מסביבה רקדנים ורקדניות לבושים אף הם בוורוד. שערה מעוצב עם תוספות שיער והיא מאופרת בכבדות. בדש לא מצליחה לשיר ככה. היא יודעת בדיוק מה הסגנון שצריך להיות בקליפ הראשון שלה. אני בבילוי עם כוס של וודקה רדבול ביד, כדבריה. בהמשך הסצנה היא עוזבת את הסט, קופצת לבריכה בהתרסה, ואז בורחת משם. בדש לא מוכנה שיעצבו אותה. היא מורידה את התוספות, את האיפור, את כל האביזרים שמכסים אותה, ונשארת היא עצמה. הסיפור של טופז בדש רחוק מחייה של השחקנית המגלמת אותה, הוא בו בזמן גם קרוב אליהם. נופר סלימן מגיעה לפגישה שלנו לבושה בפשטות, ללא איפור או עיצוב שיער, אבל הקריזמה שלה פורצת. היא מספרת שמאז שהייתה ילדה קטנה אהבה מוזיקה, שרה ורק רצתה להופיע כל הזמן. כבר בגיל 16 הגיעה הפריצה הגדולה שלה, כשזכתה במקום השני בכוכב הבא לאירוויזיון ב-2015. כיום, בגיל 22, סלימן היא כוכבת תיאטרון וטלוויזיה, ששיחקה בין היתר בהצגה "זה אני" בתיאטרון הקאמרי ובסדרה "מלכות" של הוט, זמרת ויוצרת מוזיקה מקורית. היא גם צעירה עצמאית ומפוקחת, שמנהלת תעשייה של אישה אחת ביד רמה מבית הוריה בראשון לציון. סיפרת בעבר שבזמן שצפית עם אביך במשחק כדורגל, הבנת שאפשר לעשות כסף ממשהו שאוהבים. למה לא חשבת שאפשר להרוויח כסף מלעשות את מה שאת אוהבת? במשפחה שלי לא ראיתי אנשים שעושים משהו שהם אוהבים ומרוויחים מזה כסף. הייתי ממש קטנה, אולי בת 7, וכבר אז ידעתי שהדבר שאני הכי רוצה זה לעלות על במה. וחשבתי שאחרי זה אני אעבוד, ופתאום, באמצע משחק כדורגל, אמרתי לאבא שלי, מה, אשכרה זה יכול לקרות? זה היה הרגע שהבנתי. זהו, אני לא צריכה לעבוד ולשיר, אני לגמרי יכולה לעשות רק את זה, שזה יהיה החיים שלי. לאמא שלי לא היה חלום שהניע אותה. היא גדלה בעולם שמספר לך שצריך להתחתן ובית וילדים, וכך היא עשתה. היא מדהימה עם ילדים והלכה להיות סייעת בגן, גם בגלל הנוחות של השעות והרצון שלה להיות קרובה אלינו. בשנים האחרונות ניסיתי להבין איך בכל זאת היא יכולה לעשות דברים שימלאו אותה חוץ מאיתנו, אבל זה לא עובד. היה בי כעס וחרטה על כך שהיא לא עושה גם בשביל עצמה. אני לא רואה את החיים בצורה הזאת. תמיד חשבתי קודם כל איך אני מגשימה את עצמי, ואז יגיעו הדברים האחרים. אבל למדתי להבין גם את המקום שלה. אבא שלי ספר, והוא אמנם הגשים את עצמו כי הוא תמיד אהב לספר ואפילו המציא לעצמו תפקיד של ספר בצבא. הרבה מהעצמאות שלי וההתנהלות שלי בעולם הזה באות מאבא, ורק היום אני מבינה שהוא עצמאי מגיל צעיר, הוא פתח מספרה כנגד כל הסיכויים. אבל לא ראיתי את זה ככה בעבר, חשבתי שאין באמת מקום להגשים חלומות ולהרוויח מזה. לא כולם נולדים ויודעים מה הם רוצים וחולמים לעשות. כשהייתה בת 16, התחילה סלמן לעבוד באולם של מלצרים מזמרים בראשון לציון. דרך המנהלת של אותו אולם, שהזמינה מלהק מהכוכב הבא לאירוויזיון, היא הגיעה לתוכנית והפכה לכוכבת כמעט מיד, עם ביצועים בלתי נשכחים לשירים "הגורל הזה" של דודו אהרון ו"שבע בערב" של דקלה. בגיל 17 כבר הוציאה סינגלים לרדיו. בצבא שירתה בלהקה של חיל החינוך. איך ההורים שלך הגיבו לזה? ההורים שלי ידעו שזה מה שאני רוצה לעשות, אבל הייתי עוד בבית ספר והם לא היו מודעים לכך שאני באמת הולכת לקחת את זה צעד קדימה עכשיו. ואני מבחינתי, זו הייתה האופציה שלי לזנק על זה. לא ידעתי באמת איך אני רוצה להתחיל את התהליך הזה, או אם עדיף לי להתחיל אותו ככה. כל מיני מחשבות שאת חושבת בגיל יותר בוגר. נתנו לי צ'אנס וקפצתי עליו. והיה מדהים. כל מה שרציתי זה לשיר והתעלמתי מכל הטירוף והלחץ של זה. זה חשף אותי להרבה אנשים, גם מתוך התעשייה וגם לקהל ששמע אותי שרה. הייתה תקופה שאימא שלי הייתה זורקת לי, וואלה, זה תחום קשה, לא בא לי שתהיי שם. אבל היא ראתה שאני מצליחה, שאני לא מוותרת ושאין אופציה אחרת. זה מה שאני עושה. היא אף פעם לא ניסתה לעצור אותי, אבל ראיתי את הדאגה שלה בעיניים כל הזמן. ואיך התגלגלת למשחק? אחרי התוכנית פגשתי את מאור זגורי. זה היה 3 שנים לפני שההצגה הזה אני עלתה, והוא אמר לי שהוא כתב מחזמר והוא רוצה אותי לתפקיד, למרות שלא היה לי בכלל ניסיון. תוך כדי, בגיל 17, שיחקתי בסדרה מלכות עם גל זייד. בהתחלה אמרתי, בואי נקפוץ למים. בסופו של דבר, זה לא כל כך רחוק ממוזיקה, זו התעסקות בפנים שלך. וזה גרם לי להכיר בעצמי דברים שאולי ניסיתי להדחיק ולהזיז הצידה. המחזמר זה אני, שמוצג בקאמרי מאז 2019, מספר את סיפורה של משפחה חרדית של חוזרים בתשובה, שמוזיקה היא חלק בלתי נפרד מעברה ומחייה. האב, שהקים את התזמורת הספרדית ירושלים, מנצח עליה, ואחת משלוש בנותיו, אדריאנה, שאותה מגלמת סלמן, מנגנת בתזמורת אבל חולמת להיות זמרת מצליחה. המחזמר עוסק במתח הקיים כמעט בכל משפחה מזרחית, בין הצורך לשמר את המסורתיות המקדשת ערכים של בית ומשפחה, ובין הצורך להשתחרר מכבליה, או במקרה הזה, מכבלי החרדיות. המחזמר מבוסס על שירים בביצועו של אייל גולן, ואת עלייתו ליוותה מחאה ציבורית מתוקשרת ואף מחאה של שחקנים מתיאטרון הקאמרי. זמן קצר לפני שהתקבל הקאמרי, נדחה המחזמר על ידי תיאטרון הבימה, ככל הנראה בשל הקשר לאייל גולן. מה את חושבת על כל הנושא של אייל גולן? זה מורכב. אני שחקנית בתוך הדבר הזה שהוא מאוד שנוי במחלוקת. הרבה שאלו אותי על זה, ואנשים שאני אוהבת ומעריכה אמרו לי שהם לא יבואו להצגה ואני מכבדת את זה. אבל אני הרגשתי מאוד שלמה לעשות את ההצגה הזאת. אני מפרידה בין האדם שמבצע את השירים ובין השירים עצמם, שאייל גולן אפילו לא כתב. ואני גם מפרידה בין המוזיקה שמזוהה איתו ובין המעשים שלו. זאת מוזיקה שגדלתי עליה, וזאת מוזיקה שאני מעריכה. זה גם לא סיפור על החיים של אייל גולן. מאור זגורי כתב סיפור מדהים עם שירים של יוצרים שונים שהגיעו לזמר הזה שעשה מה שלא עשה בחיים שלו, וזה הפך להיות מורכב. אבל באותה מידה זאת יצירה בין המדהימות שיצא לי לראות. אגב, כשזגורי הביא את זה לקאמרי, הוא לא כתב שאלה שירי אייל גולן, והם כנראה לא מכירים את השירים האלה. הם כל כך אהבו את זה שיום אחרי הם התקשרו ואמרו שמעלים את זה. ואז הם הבינו שזה של אייל והתחילו להיות מורכבויות. לכן גם לקח כל כך הרבה זמן להעלות את ההצגה. בימים אלה סלמן גם נמצאת בחזרות למחזמר סלח שבתי בבימויו של צדי צרפתי ובהשתתפות איציק כהן, שיעלה ב-23 ביוני בתיאטרון הארצי מיסודו של סמי לוי. היא משחקת שם את חבובה, ביתו של סלח שדמותה גילמה במקור גאולה נוני. זו דמות שהיא לא מאוד קשורה אלייך. איך התחברת אליה? תמיד יש איזשהו חיבור שאני מצליחה למצוא בתוכי. חבובה מתוקה, חיובית, מאוד דואגת לאבא שלה. והיא מוציאה ממני צד יותר עדין ורגיש ונשי. הצד הנשי שלי שאיכשהו יוצא לי להשתמש בו רק בסדרות. מאז שהוקרן לראשונה, בשנת 1964, הסרט סלח שבתי של אפרים קישון מצוי בוויכוח ציבורי. בשל ההצגה על האגנית של המשפחה הכל מזרחית שהגיעה למעברה ושל הגיבור שגילם חיים טופול, גיבור בטלן ונכשל, נוחל ובור. מה את חושבת על סלח שבתי? מבחינתי חשוב להציג את המקום שהם היו בו. אנחנו באים להציג את הבעיה. מההתחלה משהו בשורש היה לא נכון. אם היית מזרחי, אז שלחו אותך לירוחם. זה עדיין משהו שצריך לדבר עליו, כי אני, בתור בחורה בת 22 ואחי בן 19, לא יודעים את זה בכלל. הוא לא יודע שדודה שלי או אנשים אחרים שגרים בקצוות של הארץ הם שם בגלל ההתחלה, מכיוון שהכווינו אותם לאיזשהו מקום. מדביקים עלייך כסף. הסדרה היורשת שיצרו אורי סלעי ועומר טובי ומשודרת בקשת 12 מהשבוע, עוסקת בסיפור הרב דורי של נשים בעולם המוזיקה המזרחית ובמיקום שלהן בעולם הזה. טופז בדש, צעירה מבית מרוקאי שכאמור מתחילה את דרכה בתעשייה ומאמינה ששירה היא הייעוד שלה, חותמת חוזה עם ביתו של המרגן לשעבר שיושב בכלא על העלמת מס ומתחילה לעבוד. בדרך היא עוברת מה שעוברות נשים שחולמות להצליח בתעשייה שמנוהלת על ידי גברים. טופז היא נכדתה של זוהר הבדש, שאותה מגלמת אבלין הגואל, וסיפורה, כמו שמה, מהדהד את הסיפור של זוהרה אלפסיה, זמרת יהודיה מרוקאית שהתפרסמה בעולם בשנות ה-40 וה-50, ולבסוף סיימה את חייה בבדידות בדירת שיקון באשקלון. סיפורה שימש מושא לשיר של המשורר ארז ביטון. העובדה שסלימן, כמו רבים אחרים, כלל לא הכירה את סיפורה של זוהרה אלפסיה, משקפת היטב את הטרגדיה של תרבות שנמחקה. בניגוד לזוהרה, רוב הזמרות שמופיעות בסדרה הן זמרות עובדות, שעבדו נורא קשה והצליחו לחצות את המחסומים, אומרת סלימן. עם זאת, זה מהדהד שאם את לא חיה פה במרכז, ואת חיה נניח בבאר שבע, אז את יותר מנותקת. אני חושבת שלנשים יותר קשה להוציא את עצמן החוצה למקום שבו הן יכולות להצליח ובגדול. בתחום הזה, אם את לא מאמינה בעצמך וממשיכה לעבוד למרות הכל, ואם אין לך מעטפת של משפחה או סביבה של חברה שמגשימה את עצמה, אז קשה מאוד להצליח. גם הזמרות המזרחיות שהצליחו, נורא עצוב לי לראות שרובן מגיעות לאיזשהו גיל שמשם זה לא רלוונטי. וזה לא ככה אצל גברים. הזמרים המבוגרים מקבלים הרבה יותר מקום וכבוד מהזמרות. אם את מעל גיל 50, את לא יכולה להמשיך עם הקריירה שלך? בשנים האחרונות הולך ומעמיק השיח בנוגע למצבן של נשים במוזיקה המזרחית, בעיקר מאז התפוצצות פרשת אייל גולן לפני כ-8 שנים, שהציפה את יחסי הכוחות בתחום הזה. הסיפור הטרגי על שקיעתה בחובות של זהב הבן מסופר שוב ושוב והופך לקלאסיקה המגדירה את היחסים בין אמרגן לזמרת מזרחית, במיוחד אחרי עונה של האח הגדול, שבה חשפה זהבה את הסיפור במלואו וזכתה במיליון שקלים. גם העובדה ששרית חדד עזבה את המרגנה במשך כ-25 שנה אבי גואטה ויצאה לדרך חדשה, מבשרת על רוחות של שינוי. אני חושבת שהסיפור של זהבה למשל, הוא שהיא לא קיבלה את הכלים להתמודד עם העולם הזה ועם האנשים שבו, אומרת סלימן. אנחנו לומדים בבית ספר לעבוד עם חוזים ועם אנשים קקות, וגברים פחות נוח לבוא ולערבב אותם. לא כי הם יודעים יותר טוב מאיתנו, פשוט חוששים יותר לעשות להם את זה. למזלי, אני התחלתי את הקריירה שלי בתקופה שבה יש כבר יותר מודעות לדבר הזה. עברתי חצי מהדברים שטופז עוברת בסדרה. זה לא היה מחוסר מודעות, אבל הגעתי למצב שמוכרים אותי. וחוזה פה וחוזה שם, וזה רוצה ככה, והוא אומר לי לעשות ככה. בתחילת הדרך שלי לא הבנתי הכל, אבל בגלל שלמדתי את זה בגיל מאוד צעיר, אני מודעת היום לכל כך הרבה דברים שזהב הבן לא הייתה מודעת אליהם בגיל 22. ואומנם סלימן פועלת אחרת מזמרות רבות מהדורות שקדמו לה. היא שולטת בכל פן של הקריירה שלה, עובדת עם מפיקים שונים בשירים שונים, כותבת ומלחינה את שיריה בעצמה. את כל זה היא עושה מהחדר שלה באולפן שיצרה לעצמה בבית הוריה, שבו היא מתגוררת בשיקון המזרח בראשון לציון. שיקון המזרח הוא שכונה מזרחית מיתולוגית, שבה גדל גם זוהר ארגוב, שהתגורר, כך מספרת סלימן, מאחורי ביתה. המשפחה של אבא שלי חיה בשיקון ואבא שלי גדל שם, היא אומרת. אני אוהבת את המקום הזה. יש שם שקט ואני רוצה להישאר שם. על המוזיקה ששמעו בבית היא מספרת. גדלתי על מוזיקה מגוונת מאוד. מזרחית, רוק מזרחי, מזוהר וחי משה, דודו טסה ושירי מימון. אני מקבלת השראה מכל כיוון. מאז שבניתי את האולפן עם הציוד, כל יום מה שאני עושה זה לכתוב ולהלחין. אני כותבת מגיל 14. השיר הראשון שהופעתי איתו מול קהל היה ביום הזיכרון בבית הספר. הייתה הכתבה על מישהי שאיבדה את החבר שלה והסיפור הזה נורא נגע לי, דווקא מהמקום של אהבה, שמאבדים בן זוג ולא בן משפחה. שרתי שיר מקורי שלי על במה מול כל בית הספר, ואז הבנתי שזה הדבר שממלא אותי, לשיר את השירים שאני כותבת, את הסיפור שלי. עכשיו גם התחלתי קצת להפיק עם עוד חבר, כי הרגשתי שאני רוצה לעשות את זה בעצמי. אני כמה שנים כבר עושה מוזיקה, ובכל פעם השירים שלי הולכים למפיק אחר. לפעמים, כשאני כותבת את השיר, אני כבר מתחילה לשמוע איך העיבוד שלו יהיה, איך ההפקה תשמע. אז אני רוצה לעשות את זה. בא לי להגיע למקום שהעיבוד וההפקה לא רחוקים מהטקסטים שלי. גם בתוך המוזיקה המזרחית, סלימן מייצגת דור חדש של זמרות שיוצרות את עצמן בהתאם לרצונות שלהן. העולם הזה הוא סחרחרת, שברגע אחד אם את לא מפוקסת או יודעת מה את רוצה, אז יכולים לקחת אותך לכל כיוון. הרצון לשיר, להופיע ולהצליח מאוד חזק, והוא לפעמים מפספס את המטרה. בהיורשת משחקות כמה וכמה זמרות בתפקיד עצמן, בהן נסרין קדרי, רינת בר, ליאת בנאי ואביבה אבידן. באחת הסצנות קדרי צועקת על המנהלת שלה בזמן שהיא שוברת צלחות בזעם על כך שלא שילמה לה. על הסצנה הזאת, אומר אורי סאלי מיוצרי הסדרה, זה אולי לא פוליטיקלי קורקט שהזמרות מוצגות כאלימות, מצד שני לא נראה לי שקרן פלס הייתה צריכה להיאבק כדי שישלמו לה. כדי שאישה תצליח בעולם המוזיקה המזרחית, הן כמנהלת והן כזמרת, עליה להפעיל כוח. אחרת לא ישלמו לה, יסדרו אותה, יתעלמו מהרצונות שלה. לסלימן יש הכוח הזה. לא סתם היא מעידה על עצמה שהיא ג'אדאית. בסדרות שהיא משחקת בהן, בקליפים וגם בחיים, היא צעירה קשוחה שעומדת על שלה. היא מספרת שתמיד הייתה כזאת, אף פעם לא בת סטריאוטיפית. היא שיחקה כדורגל והייתה במגמת ספורט בבית הספר, בד בבד עם כתיבת שירים. גם בסדרה היורשת היא לא דמות נשית סטריאוטיפית, היא לא מנומסת, צועקת ואוכלת המון חטיפים. את מרגישה שהאופי הנחוש והעקשנות שלך מקדמים אותך? כששחררתי, דברים לא עבדו. כשנתתי לאנשים לבוא ולקחת דברים שהם היצירה האמיתית שלי, נכוויתי. בסוף, הרגשתי שאני לא איפה שאני רוצה להיות. בחמש השנים האחרונות, עברתי תהליך מבחינת המוזיקה והניהול. והיא מסבירה. העניין של לנהל ולהחתים בן אדם זה לא פשוט. מצד אחד, אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות או מה לשיר, מצד שני, אתה גם כן יכול להגיד לי כי אתה שם את הכסף. אז יש התנגשות גדולה בין מה שאני מחויבת ולמי אני מחויבת, לבין מה שאני מחויבת לעצמי. אם את לא עם הבן אדם הנכון, בשנייה אחת נוצר קצר שאין עליו שליטה, כי את נמצאת תחת חוזה ואת צריכה לעבוד עכשיו בשביל להביא כסף למישהו אחר. אני לא נועדתי לעשות משהו כדי שהוא יביא לי כסף. קודם כל אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אני חושבת שההתקדמות שלנו בתעשייה הזאת היא בהבנה שצריך להשתחרר מהחוזים. אני גם רואה את זה קורה. מספיק עם החוזים הדרקוניים האלה וכל הכובד הזה, שהוא גם לא הגיוני לעבודה הזאת שהיא נורא רגישה. מה עם הקווים המשיקים בין החוויה שלך בתעשיית המוזיקה המזרחית ובין החוויה של טופז בדש, נערה ממעמד נמוך שגרה עם סבתה בפריפריה? טופז זו אני בגיל 14. היא לא יודעת יותר מדי, היא פשוט עושה מה שהיא מרגישה. היא רוצה לשיר, אז היא הולכת לשיר. היא כועסת על סבתא שלה, אז היא מקללת אותה. אם סבתא שלה הצבנה אותה, אז היא תרד עם הגבת למטה. גם לי היו התקפי זעם בגיל 14, כללות ושנל מזויף ולברוח מהבית וללכת מהקידוש באמצע כי אמרו לי משהו שלא רציתי לשמוע. אז היה לי קל להתחבר לטופז כי באמת חוויתי את החלום שלה. החלום שלה הוא החלום שלי, וההתמודדות שלה זאת ההתמודדות שלי. מדובר במשהו מאוד רחוק מהסביבה שהיא גדלה בה. טלוויזיה ולהוציא שירים ולהתעסק עם כסף זה משהו שלא קל לנערות כמונו לדמיין. הדבר היחיד שמניע אותה הוא שהיא אוהבת את זה ולא אכפת לה משום דבר. היא חיה את זה, עולה לבמה ויודעת מה לעשות. יכולת להזדהות גם למשל עם הפרק הזה בסדרה שיש חפלה וכולם עטים עלייך ויש תחושה של לחץ? בטח, אני בגיל 14 הייתי שרה בחפלות. גם באולם האירועים שעבדתי בו היינו עושים חפלות. ההורים שלי לא באמת ידעו מה מתרחש שם. גם אני לא ידעתי. לא ראיתי את זה כמו שאני רואה את זה היום. שמים עליי כסף ומדביקים עליי ותשאירי לי עוד שיר ותופס אותי מפה ומזיע עליי. כל הסיטואציות האלה הן מבחינתי חלק מהדבר. את שרה אצלנו עכשיו. אני שמתי עלייך שטר וקניתי אותך ואת תשאירי עכשיו מה שאני אגיד לך. אני אמנם מאוד ג'אדאית, אף אחד לא יכול לבוא אליי יותר מדי, אבל זה לא אמור להיות ככה. היום במבט לאחור אני יכולה להגיד לך שזה לא מקום לילדה בת 16 או 14, בטח לא לבד. אמנם לא נכוויתי מזה במידה שלקחתי את זה איתי קדימה, אבל זה עולם מאוד לא נוח. את חושבת שזה קשור לכך שאת אישה זמרת? כן. אם זה גבר, לא עושים לו את זה. איך זה עם זמרים גברים? הגברים שאני ראיתי בחפלות שמים לעצמם איזה קד לצידם, שם שמים את הכסף, והם שרים ואף אחד לא מסתכל עליהם בכלל. יכול להיות שיש גברים שמדביקים עליהם, אבל זה לא באותה גישה שהם באים לנשים. כמו ההבדל העצום שקיים בכל דבר שקורה בין גברים לנשים. את חושבת שאפשר לשנות את זה? אם תהיה מודעות, אפשר לשנות את זה. הזמרת יכולה להגיע לחפלה ולהגיד בבירור שהיא עומדת ליד הקלידן, או לבקש ממישהו שיוודא שלא מתקרבים אליה, וכמו הגברים, להניח קד למי שרוצה לשים כסף. הבעיה היא שמי שעושה חפלה בגילאים האלה לא מודעת לכך שהיא נמצאת במצב שהיא לא אמורה להיות בו, שיכולה לשיר גם בלי שיבואו וידביקו עליה כסף. מה המחסומים שאת רואה אצל נשים בתעשייה הזאת? אני חושבת שהמחסומים מגיעים מאחורי הקלעים, מהמקום של הניהול, של ההתמודדות היומיומית עם להוכיח שאני יודעת איפה אני צריכה להיות. ובואו תנו לי את הכלים. אם אתם כבר פה ואתם לוקחים כל כך הרבה כסף, אז תנו לי לעשות מה שאני יודעת. זה גם העניין שאני אישה ואני גם צעירה. פחות נותנים לך את המקום, פחות סומכים עלייך. מרגישים שיכולים להשתיק אותך. היום אף אחד לא יכול לעשות לי את זה, כי אני יודעת מה אני רוצה. אבל יש זמרות שהן הרבה פחות קשוחות ממני. עכשיו, את לא אמורה להיות קשוחה. את רוצה רק לשיר. למה את צריכה להיות עכשיו במוד קרבי? זה נורא קשה כל הזמן להיות במגננה, כל הזמן לשמור על העולם שלך ולהיות ערנית ולבדוק שלא עושים לך דברים מאחורי הגב או מנסים להשיג משהו. ואת צריכה להביא את הסחורה. כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה לבד. אז אני נלחמת שאנשים שנמצאים איתי יהיו האנשים שיעשו הכי טוב בשבילי. בסופו של דבר אני מאוד שלמה עם המקום שבו אני נמצאת היום. אולי הייתי ממליצה למישהו שאם אתה בן 16 ואתה עוד לא מכיר את העולם הזה, אז לא ללכת לתוכנית שתחשוף אותך למשהו שאתה לא מוכן אליו. הרגשת שאת לא מוכנה לזה? לא, לא הרגשתי, אבל לא הייתי מוכנה. מבחינת האישיות שלי, הידע שלי על העולם הזה, מהטכני עד הנפשי מוזיקלי. היום אני מרגישה שכבר נכוויתי מהכל וראיתי הכל, אבל אני יודעת שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. בערב הקרנת הבכורה של הסדרה התראיינה סילמן לתוכנית של גיא פינס, וחשפה באופן טבעי וכליל את העובדה שהיא מנהלת מערכת יחסים עם אישה. בהרבה מובנים מדובר במעשה דרמטי ואמיץ. עד כה לא הייתה אף זמרת מזרחית שהצעירה על עצמה במפורש שהיא לסבית, אבל נראה שגם זה משתנה במשך השנים. אמנם, מספרת סלימן, לא באמת הסתרתי את זה ביומיום שלי, גם אם לפעמים לא היה לי הכי נוח. אבל בתחום שלי לא רציתי שזה יגנוב את הפוקוס. לא רציתי שיהיה סביב זה עניין גדול. גם בניהול הורידו לי מזה, אם הייתה מחשבה לצאת עם זה, כי תמיד יש איזשהו פחד, ולא הרגשתי שאני צריכה להתמודד עם זה עד עכשיו. אבל היום אני לאט לאט גם כותבת לנשים. הכתיבה שלי על אהבה היא על אישה, וזה מה שייצא בקרוב. כשאני שרה לאישה, משהו אחר יוצא ממני. סלימן מספרת כי כבר בגיל 16 סיפרה להוריה שהיא נמשכת לנשים. בהתחלה לא הרגשתי הכי בנוח לספר להם, כי בכל זאת הם גדלו בתקופה אחרת, היא אומרת. ובאמת לקח להם זמן בהתחלה. היו להם חששות והם חשבו על הדברים. נתתי להם את הזמן שלהם קצת, ואני מרגישה שהיום הם יכולים להעביר שיעור להורים איך לקבל את הילדים שלהם. אני כל כך אוהבת את ההורים שלי וכל כך מעריכה אותם, ואני מרגישה שזה רק קרב בינינו, וזה עשה לנו רק טוב. הם כל כך רואים אותי באמת. אני מסתכלת על העיניים שלהם והם מלאים בגאווה. הם מבינים שזה מה שטוב לי ושם אני צריכה להיות, והם נותנים לי כוח. גם בתעשייה היא זוכה לפרגון ולדבריה, לא קיבלה ולו תגובה שלילית אחת. לסלימן חשוב להבהיר שאף אחד לא חייב לצאת מהארון. לא בא לי שילדים יחשבו שעכשיו הם צריכים לצאת מהארון, היא אומרת. הם צריכים לאהוב והכל טוב. גם אני, להגיד על עצמי שאני לסבית זו הגדרה גדולה בעיניי. כן, אני נמשכת יותר לנשים, אבל החיים האלה כל כך מפתיעים ואני בן אדם שמשתנה כל הזמן ואני יכולה לאהוב כל בן אדם. לסלסל באודישן ללהקה צבאית. לצד הצגת התעשייה של המוזיקה המזרחית ועולמן של הזמרות, הסדרה היורשת מציגה עולם של נשים בפריפריה. ילדות מזרחית ותיאור אותנטי ומודע לעצמו של חיי היומיום השכונתיים. הקריירה של סלמן אמנם לא ארוכה מאוד, אך מרבית התפקידים שהיא גילמה עד כה היו של נערות וצעירות מזרחיות. גם במלכות וגם בסלח שבתי, גם בהיורשת, יש לך טייפקאסט מזרחי. מה את חושבת על זה? לא יצא לי לעשות כל כך הרבה אודישנים. עשיתי דברים מאוד ספציפיים כי חשבו שאני מתאימה להם. אני לא חושבת שזה דווקא מכיוון שאני מזרחית. נגיד במלכות היו צריכים מישהי שהיא קשוחה כזאת ובלבוסטית, ולצד זה אני מאוד רגישה וזה התאים לדמות. זה גם העניין של החזות. כן, יכול להיות. אני חושבת שאני יכולה לעשות כל דבר, גם דמות שהיא לא קונבנציונלית לי, כביכול בגלל המראה שלי. אבל הדברים הראשונים שעשיתי היו גם כי אני זמרת מזרחית וזה התחיל מהמוזיקה. וכן, לרוב זה ישר הולך לשם. זה מפריע לך? לא, לא מפריע לי. זו מי שאני. אם זה מה שצריכים, אז מדהים. הכל טוב. העניין החברתי, פריפריה מול מרכז, מזרחים אשכנזים, עד כמה זה במודעות שלך? עד כמה זה חלק מהתפיסה הפוליטית שלך? זה לא משהו שמנע ממני להשיג דברים, אבל אני רואה את זה קורה. יש הרבה אנשים שמתמודדים עם זה. בעבודה שלי זה אף פעם לא היה במיינד שלי, זה אפילו יתרון לפעמים. כשבאתי ללהקה צבאית וסלסלתי להם באודישן, זה היה משהו חריג לטובה. אבל זה לא רק ברמה האישית, זה ברמה החברתית. אלה דברים שאני מודעת אליהם, ואני מאמינה שמתוקף זה שאני כן מצליחה, אני נותנת מקום לאנשים שנסגרים תחת כל ההשפעה הזאת. זה גם עניין של איפה אתה נמצא ואת מי פגשת בחיים, ממה נכוות ומה את רוצה שיקרה. מבחינתי, המזרחיות היא דבר שאני גאה בו, ואני רק יכולה להרים אותו ולהוציא אותו החוצה. אני כל כך שלמה עם זה. סלימן מספרת על זמרות ויוצרות שהיו לה השראה. דקלה יוצרת שאני מאוד מעריכה. האלבומים שלה מגוונים, מרגשים. אני אוהבת את הגוון והעומק שהיא מביאה למוזיקה הישראלית. היא אולי הגיעה למיינסטרים בשלב מאוחר בקריירה, אבל היא מסוג האומנים שבתהליך שלהם לא הייתה פשרה. גם נינת השראה גדולה מבחינתי. הטקסטים וההגשה שלה והחוזק שהיא משדרת. היא עושה רוק'נ'רול כי זה מה שעושה לה טוב, למרות מה שכולם מצפים או ציפו ממנה. זאת זמרת שעושה לי צמרמורת. בשנים שעברו מאז חייתה של נינת בכוכב נולד ב-2003, אפשר לראות את השינוי שעברו הכוכבים המזרחים שצמחו במסגרות של ריאליטי. אם נינת הייתה דמות כל ישראלית ששרה מוזיקה כל ישראלית, אצל סלימן אפשר לראות בצורה מובהקת את המטען התרבותי המזרחי שספגה בבית ובסביבה שבה גדלה. בעוד שאצל הדור של נינת המוזיקה המזרחית הייתה מגודרת יותר, ומי ששרים אותה הוגדרו כזמרים מזרחים, כמו יהודה סעדו למשל, בני הדור של סלימן עושים שימוש במזרחיות ככלי, שלא מגביל אותם, והם לא מוגדרים על ידו. בעוד שלנינת היה שבר מסוים מול המזרחיות, אצל סלימן, כמו אצל רבים מבני הדור שלה, העיסוק במזרחיות הוא טבעי, ללא כל שבר נראה לעין. המזרחיות אפילו מודגשת ועשויה להעניק יתרון. אם נינת הייתה צריכה לברוח מהחיבוק החונק של המיינסטרים כדי למצוא את הקול שלה, סלימן כבר יכולה להרשות לעצמה להילחם על הקול הייחודי שלה מתוך המקום שבו היא נמצאת. וכך היא עושה. בני נוער מזרחים רבים שנכנסים לתוכניות הריאליטי עם חלום, יוצאים מהעולם הזה מאוכזבים ואפילו פגועים. יש אומנים שמגיעים עם ההורים שלהם והם שומרים עליהם, אבל הרוב מגיעים לבד, כי לפחות אצלי ההורים אומרים, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו סומכים עלייך, יש לך מנהל מדהים, חתמת חוזה, חלום. גם לא הייתי רוצה להדאיג אותם, לספר דברים שאני עוברת או דברים שאני צריכה להתמודד איתם. זו התמודדות שאני חושבת שהיום, בדור שלנו, לומדים לעשות. כל מיני חבר'ה שמדברים איתי שואלים איך עשיתי את זה, איך הגעתי לזה, ואני אומרת, בסוף זה הכל את. אף אחד לא יביא לך את ההצלחה. חוזה יכול לעזור, אבל בסוף, את עושה הכל. את מבינה את הדברים בגיל צעיר? היום אני מבינה. כשהייתי בכוכב, אף על פי שגדלתי על מוזיקה מזרחית, רציתי לשיר גם ברונו מארס, ובאתי להם עם השיר שלו, גרנייד. אמרתי להם, זה מה שאני שרה באודישן, עם גיטרה חשמלית. באודישנים הראשונים עשיתי את הגורל הזה של דודו אהרון, ויואב צפיר בא אליי ביום שאנחנו אמורים לצלם, ואומר לי, אולי תשירי לי רגע את הגורל הזה, כי גרנייד לא עבד לו, משהו שם לא קרה. באותו יום שינינו את השיר וכל החיים שלי השתנו משינוי של שיר. החיבור שלך הוא יותר למוזיקה המזרחית? יש לי חיבור מטורף למוזיקה מזרחית, אבל יש דיסוננס בין זה לבין מה שאני בסוף כותבת, מה שיוצא ממני. יש עוד סגנונות שאני אוהבת לשמוע והם מתחברים. אני חושבת שזו התמודדות של כל הדור שלי, כי יש לנו מיקס של הרבה דברים, אין פה משהו אחד. סלימן מייצג את דור צעיר של זמרים שגדל על מוזיקה מזרחית וחפלות הן חלק מתרבות הפנאי שלו. דור שנולד וגדל לתוך עולם שבו זמרים מזרחים הם זמרים לאומיים ושהבין כבר שאם ממקמים מזרחיות בהקשר הנכון יכולה להיות שווה הרבה כסף. זה גם דור שמרשה לעצמו ליצור בגיל צעיר, לא רק לבצע. דור שבא אל התעשייה בביטחון מסוג חדש, מצויד בהשכלה של מוזיקה מזרחית, אבל שואב את ההשראה שלו גם מסגנונות כמו R&B, היפ-הופ ופאנק. זה דור שכבר לא ממהר להגדיר את עצמו, ובמובנים רבים ממוסס את חומות הגטו של המוזיקה המזרחית. בחומרים החדשים שלי, תשמעי את השילוב הזה בין R&B למוזיקה מזרחית, ויש דברים שהם חדשניים בהפקות. אבל הקול שלי בסוף יש גוון חם מזרחי ואני אוהבת את זה. וזה משתלב עם הרבה דברים ששאבתי מהם השראה בשנים האחרונות, מההתבגרות שלי. יצא לי לכתוב שיר בסגנון לדינו, אחרי שהכרתי את יסמין לוי והקשבתי לה. יש מיקס מאוד גדול. בגלל שגדלתי על מוזיקה מזרחית ותוך כדי שמעתי עוד מלא סגנונות, התאהבתי בכל כך הרבה דברים, ובסוף, כשהגעתי לחדר שלי לכתוב משהו ולשיר אותו, אז יצאו ממני דברים שהם לא רק מזרחית. יצאה ממך את. כן, יצאה אני. הכוכבת הבאה, כתבתה של אינס אליאס, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.